כתבי בעל הסולם, עמוד 30, מאמר תורת הקבלה ומהותה. אנחנו בטור א' למעלה, כותרת סגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות. טור ב' למעלה, סגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות. ובזה מקור טעותו של הרב שם טוב, שפירש את המורה נבוכים על פי חוכמת הקבלה, והוא לא ידע, או עשה עצמו כלא יודע, שאפשר לפרש גם את חוכמת הרפואה, או כל חוכמה אחרת, על פי חוכמת הקבלה, לא פחות מאשר את חוכמת הפילוסופיה. להיות שכל החוכמות כלולים בה, ובחותמה נחתמו. אמנם ודאי שהמורה נבוכים לא התכוון כלל למה שפרש השם טוב ז"ל, והוא לא ראה איך בספר יצירה פירש הקבלה על פי הפילוסופיה. וכבר הוכחתי שסגנון פירושים אלו אינם אלא ביטול זמן, כי חוכמות חיצוניות אינם צריכים עדות, וחוכמת הקבלה בטרם התפרשות דבריה אין טעם להביא לעדים על אמיתיות דבריה. בדומה לתובע שבטרם הספיק לברר טענותיו, מביא עדים לעמת דבריו. אמנם כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה אינם חס ושלום לבטלה, כי לאחר שנבין היטב באור החוכמה על פי עצמה, נוכל להסתייע הרבה בעניין ההיקש, איך כל החוכמות נכללים בה, וגם האופנים, איך לבקשם, וכולי וכולי.
אם אנחנו מדברים על כל הבריאה, על כל המערכת הגדולה, שכוללת בתוכה לגמרי את הכל, אז ודאי שרק חוכמת הקבלה היא פותחת לנו את המערכת, מסבירה לנו מבנה שלה, העבודה שלה, תוכנת ההפעלה, איך אנחנו יכולים להשתמש בה, להתקלל בה, לשלוט בה וכן הלאה. ומפני שמדברים על מערכת הכללית של כל המציאות, אז ודאי שכל החלקים שלנו הקטנים שאנחנו פה ושם נוקסים, כן, איך להגיד? נוקסים, הם ודאי שכלולים גם כן בחוכמת הקבלה, אבל אנחנו במקצת במדעים, במקצת בתרבויות, במקצת בפילוסופיות, במקצת במשהו על ידי השכל שלנו שאיכשהו רוצה קצת ככה לטום מכל המערכת הזאת האינסופית הגדולה. אבל באמת אין לנו לקבל מהם איזה תמיכה, וחוכמת הקבלה שהיא מתגלה גם כן לא צריכה בעצמה את התמיכה מהם, ולא נותנת להם ולא משאירה להם שום דבר, כי היא בעצם כוללת את כל החוכמות, כי היא מסבירה לנו את כל המערכת איך שהיא קיימת, ולכן הבעיה היא רק מי ששולט בה, ואז אין לו שום הגבלה בלהשיג את המציאות לכל החתכים ולכל הצורות בכל הרמות. לכן הפירושים למיניהם, ודאי שכבר יש עין בית פירושים ועוד כל מיני פירושים ופירושים, אבל העיקר זה הפירוש הפשוט שמגיע לנו מהמקובלים, ולכן אין לנו חוץ מספר זוהר, ספרי ארי וספרי בעל הסולם, כדי להבין את כל המציאות ולהסביר אותה לעצמנו. שאלות? כן.
הוא רושם פה שאפשר לפרש את חוכמת הרפואה.
הכל אתה יכול לפרש על פי חוכמת הקבלה. מה הרפואה? זאת אומרת, מבנה גוף האדם, כן. מערכות שבגוף האדם, כן. מה הבעיה?
האם הכוונה בלפרש זה רק להסביר שזה מודלים דומים, או ממש להמציא תרופות, למשל, או לתת איזשהו ניתוח עמוק יותר ל...
כן, להמציא תרופות זה המאור המחזיר למוטף. כן. אתה רוצה יותר עמוק, שבכל תרכובת כימית שנמצאת בגוף, איזה מאור צריך להיות, איזה סוג וכן הלאה כדי לרפות את העניין. דברים כאלה. חוכמת קבלה לא תתחיל בזה לעסוק, אבל זה אפשרי. אין לך משהו שלא נמצא במערכת שהיא מסבירה. רק השאלה עד כמה שאדם מתעמק ונכנס לזה. המקובל לא, לא, לא יבזבז לזה זמן. הלאה.
כותרת סוד השגת החוכמה. שלוש סדרים יש בחוכמת האמת, ואלו הם. א', בחינת המקוריות שבחוכמה, והיא אינה צריכה לשום עזר אנושי. כי כולה מתנת אלוקים היא, ובחלקה לא יתערב זר. ב',
זאת אומרת שאין מישהו חוץ ממקובל שיכול להכיר אותה ולדבר עליה משהו. כן? זאת אומרת, חוץ מלהגיד אסור ללמוד, הם לא יכולים להגיד יותר כלום. למה, מה בפנים, מה קורה? לא. אין. היא רק נגלית לאלו שנכנסים בה ושורתים בה. כן.
ב', ההבנה שבמקורות האלו שהשיג ממרומים, בדומה לאדם שהעולם ומילואו ערוך לפניו, עם כל זה הוא צריך לשקוד הרבה להבין את העולם הזה, אף על פי שרואה הכל בעיניו, יש פתאים ויש חכמים. ההבנה הזאת נקראת חוכמת האמת, שאדם הראשון היה הראשון למקבלים סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח ולנצל עד לקצה מכל מה שראה והשיג בעיניו. וסדר ידיעות אלו אינם נמסרים אלא מפה אל פה. גם נוהג בהם סדר של התפתחות, שכל אחד יכול להוסיף על חברו, או חס ושלום לסגת אחורנית. מה שאין כן בבחינה הראשונה, כולם מקבלים באופן שווה, מבלי להוסיף ומבלי לגרוע, בדומה לאדם בהבנת המציאות שבעולם הזה, אשר בראייתה הכל שווים, מה שאין כן בהבנתה. יש המתפתחים והולכים דור דור, ויש נסוגים לאחור. בסדר מסירתה מכונה לפעמים מסירת שם המפורש, והיא נמסרת בתנאים רבים, אבל רק בעל פה, ולא בכתב. גימל,
כן.
הוא סדר שבכתב, והוא עניין חדש לגמרי, כי מלבד שנמצא בו הרחבה יתרה להתפתחות החוכמה, אשר כל אחד מוריש בסגולתה כל הרחבת השגותיו לדורות הבאים אחריו, הנה עוד נמצא בה סגולה מפוארת, אשר כל העוסקים בה, אף על פי שאינם מבינים עדיין מה שכתוב בה, מזדקחים על ידה, ומאורות העליונים מתקרבים אליו. ולסדר הזה יש ארבע שפות, כמו שמבואר לאל, ושפת הקבלה עולה על כולם. כנ"ל עיין שם היטב.
זאת אומרת, סדר השגת החוכמה הזה נמסר דרך אדם הראשון, שהוא היה ראשון בהשגה, לדורות שבאו אחריו, שהוא מסר אותם, אותה. הכל זה נמסר מאיש לאיש, קודם בעל פה, זה לא שייך מפה אל פה. מפה אל פה זה רמת ההתקשרות במסירת החוכמה. עד שזה התחילו גם כן לייצב את זה בכתב, ועד היום הזה, כך זה קורה. ודאי שזה שזה היום נמצא בכתב, אנחנו רואים עד כמה שזה מקל על התפשטות החוכמה, מצד אחד, מצד שני, להגיע בכל זאת למסירת החוכמה מפה אל פה, לפי המסך המשותף בין מורה לתלמיד, זה דבר מאוד מאוד גדול ונדיר. שאלות? כן.
מה זה עניין נסוגים לאחור?
יש שמתקדמים ויש שנסוגים. פשוט מאוד, אנחנו ראינו גם כן את זה במשך ההיסטוריה, פה ושם קרו דברים כאלה. זה פשוט אדם שמסיק, מסיק, לא נעלם מה שהוא הסיק, הוא בכל זאת השתתף במבנה הכללי ויוסיף שם מה שיוסיף, אבל לעצמו הוא גם כן יורד. כן?
לומדים שמעלים בקודש, לא מורידים.
בסדר, זה לא אוטומטית. זה לאו דווקא. ישנם התנאים כאלה שאדם לא מחזיק בהם, ואז הוא נמצא בירידה. בעל הסולם גם כן כותב באיזה גרת, שהיית במצב יותר טוב, אבל אל תתייאש מרחמים. כן, יש, יש. זה רק לעובד מיועד, ולא ל... אין כאן פנסיה. הלאה. כן, חכה. נו, נו.
אני רוצה לשאול על השפה, מה שהוא מדבר על השפה. אם אנחנו קוראים נגיד טאס, כמו שקראנו קודם, וקוראים זוהר, והם נכתבים בשפת הקבלה, אני מבין. שני טקסטים שונים לגמרי. נגיד שיר השירים, הוא אומר שכולו שפת הקבלה. הוא אומר בחלק מוקדם יותר במאמר.
כן, כן.
שיר השירים וטס, זה, בשבילי זה שתי שפות שונות לגמרי. אילו הטקסט הוא שונה לגמרי. אז מה זה שפה בעצם?
יש שפה, שפה זה בעיה. שפה זה, זאת אומרת, זה קוד למסור את החוכמה. ולכן ישנה שפה, כמו שאתה מתכוון, זה שפה מדוברת, כן? ויש שפה, זה פנימית, שהיא לא שייכת לסגנון הכתיבה, החיצון, אלא היא שייכת לאור שנמצא בתוך הכתיבה. תכף אני אגיד לך. יש דרגות א', ב', ג', ד', ארבע שפות. אני מקבל, נגיד, איזה מסר. אם הוא מגיע לי בדרגת הדלת, זה דרגה הכי הכי גבוהה, הכוללת את כולם. ג' פחות, ב' פחות, א' עוד פחות. זה לא שייך, זה כתוב כשיר השירים, או זה ככתבי ארי. זה גם כן כאן מדובר על שפת הקבלה, ושפת המדרש, ושפת התנך, אבל לא, לא, לא על זה, לא, לא זה העניין. זה עניין על ה... איזה מילה כאן צריכה להיות? זה עניין על האם לעניין אני מדבר או לא. זאת אומרת, בצורה ישירה לגילוי, למסירה או לא. אני לא יודע מילים. זה נקרא מפה אל פה. זאת אומרת, לפי מסך המשותף. גם כן, שאנחנו קוראים שיר השירים, זה סתם איזה סיפור אהבה. אני לא יודע איך להסביר את זה. זה... זה רוח, שיוצא מאחד ונכנס לשני. זה המסירות החוכמה. שזה לא מילים, זה לא אותיות, זה מבנה פנימי של אחד מתחבר עם מבנה פנימי של השני. ואז רמת ההתקשרות ביניהם קובעת איזה שפה ביניהם. זהו. הלאה.
31 הוא א' למטה, כותרת, סדר מסירת החוכמה. הדרך המוצלחת ביותר למשתוקק ללמוד את החוכמה היא לחפש חכם מקובל אמיתי ולציית לו ככל אשר ישים עליו עד שיזכה להבין את החוכמה מדעתו, דהיינו הבחינה הראשונה, ואחר כך יזכה למסירתה בעל פה שהיא הבחינה השנייה, ואחר כך להבנה שבכתב שהיא הבחינה השלישית. כי אז יירש כל החוכמה ומכשיריה בנקל מרבו, וישאר לו כל זמנו להוסיף הרחבה ולהתפתחות. אמנם במציאות קיימת דרך שנייה, כאשר מרוב השתוקקותו הגדולה ייפתחו עליו מראות השמיים, וישיג בעצמו כל המקוריות, שהיא הבחינה הראשונה. ואחר כך הוא מחויב אמנם לתרוח ולהתייגע הרבה, עד שמוצא רב חכם שיוכל להיקפף ולשמוע לו ולקבל החוכמה בבחינת המסירה פנים אל פנים, שהיא הבחינה השנייה, ואחר כך לבחינה השלישית. ומתוך שאינו נשמח לחכם מקובל מתחילתו, באים לו השגות ביגיעה גדולה, התופסים זמן רב, ונשאר לו זמן מועט להתפתח בה. או יקרה לפעמים שהשכל יבוא לאחר הזמן, כמו שכתוב, וימותו ולא בחוכמה. והם 99% אשר נקראים אצלנו עיילי ולא נפקי. ודומים לפתאים והבורים שבעולם הזה, שרואים עולם ארוך בעיניהם ואינם מבינים אותו ולא כלום, חוץ מלחמם שבפיהם. אמנם גם בדרך הראשון לא כולם מצליחים, כי מרביתם, אחר שזכו להשגה, זכה דעתם עליהם, ואינם יכולים להיחפף למשמעת רבם כפי הצורך, כי אינם ראויים למסירת החוכמה. ובמקרה זה מוכרח החכם להסתיר את גופי החוכמה מהם, וימותו ולא בחוכמה, עיילי ולא נפקי. וכל זה כי במסירת החוכמה ישנם תנאים גדולים ועצומים, הנובעים מסיבות הכרחיות, ועל כן מעט מעט המה שמצליחים לסוכן בעיני רבם, עד שימצאו אותם הראויים לדבר הזה. ואשרי הזוכה.
טוב. יש כאן עוד כאן מה להוסיף. בכל זאת, בדורנו, יש לזה הקלות רבות, הכרחיות שיעלו המונים להשגת החוכמה, ולכן אין אלמן ישראל. בסדר? אתה בחרת אנו
מכל העמים, אתה אותנו ורצית בנו, אומנתנו מכל השונות, אתה אותנו ורצית בנו, אומנתנו מכל השונות, וקידשנו במצוותיך, וקרבתנו
כן.
הצעת להקשיב לשיעור היום.
לכל סדנה מה שאתם עוברים, רצוי בכל זאת. מה שאני הייתי רוצה, שהבטלן שלנו הראשי, זה יניב שי, הוא מיד מסתכל עליי, כן? רואה על מי, יודע על מי עניין. צריכים לעשות ככה, קטעים ושאלות, קטעים ושאלות, שיהיה איזה סדר ככה, למי שרוצה לעבור שוב על הסדנאות, הן מאוד מאוד טובות. אולי להוציא אפילו ספר, או להעמיד אותו באינטרנט בצורה נכונה, שם באתר. אני מאוד חושב, נגיד, נגמר השיעור, שזה יהיה מסודר, שאני יכול לקרוא שוב אותם הקטעים, עם השאלות. מה? זה קורה?
יש מה שנקרא כיוון יומי, כבר
במשך...
כיוון יומי זה מייל שנשלח, כרגע רשומים 900 חברים, מי שרוצה יכול להירשם. נשלח שם כל השאלות הסדנה, כולל קטעי מקורות, כולל דברים שלך, הסברים, חלק מהם היותר קשורים לעבודה הפנימית של האדם. זה נשלח כבר במשך 3 שנים, 6 ימים בשבוע, חוץ משבת.
בכל השפות.
בהתחלה זה נשלח בעברית, אמנם זה מגיע רק בשעות הצהריים, באחד, שתיים, ואז מנסים לתרגם כמה שמספיקים לרוסית, אנגלית, אבל לקראת הערב יש תרגום, חלקי.
מה זה חלקי? של הקטעים האלה?
לא, הקטעים מתורגמים מזמן, המקורות. דברים שלך גם מתרגמים אותם...
מה אצלי? אצלי זה שם רק שאלות, לא?
לא, לפעמים אתה נותן הסברים. גם הסברים. זה בגודל של 3-4 עמודים, לפעמים יותר קצת, אבל זה מחולק לחלקים.
בקיצור, הם דברים חשובים מאוד. חשובים מאוד. זה... סדנאות לאט לאט, זה מה שבונה אותנו. טוב, נחשוב איך לפתח את זה. כן, אלכס?
יש כמה דברים שקשורים לזה בארכיון. בארכיון, הארכיון כל יום מייצר כמה מוצרים. אחד, זה קובץ ערוך בלי הקבוצת מיקוד של שאלות שאתה שואל, של כל שאלות הסדנה והקטעים שהקריין קורא, זה קובץ שהוא באודיו, מתורגם לכל השפות. אז זה כל יום, כבר מיד אחרי השיעור, קיים כזה קובץ. אז מי שרוצה לשמוע, יכול לשמוע. דבר שני, יש צוות מאוד גדול של בנצי, שעושה את ההקלדות והתמלילים. אז בעצם אחרי יום יומיים, כבר בארכיון, יש קובץ מלא של כל מה שאמרת בדיוק, השאלות וה... והקטעים שהקריין קורא, שזה נקרא תמליל, לכל השיעורים. אז זה כבר קיים.
טוב.
אבל זה רק בעברית. התמליל קיים רק לצערנו היום, רק בעברית.
בסדר. שידאגו הלאה. אבל לפחות בעברית, זאת אומרת, לכל מי שנמצא כאן, בקבוצות ישראל, זה נגיש. טוב, אני חושב שכדאי, כדאי לחזור על זה. יש כאן, יש שם הגדרות, יש שם מסברים כאלו שזה טוב. כן.
כשחוזרים נניח על סדנה, שומעים את השאלה עוד פעם, לא שומעים את התשובה של הקבוצת מיקוד, שומעים רק את השאלה וקטע שהסברת לפני הוא קטע מקור. ואז מה העבודה? מה לעשות?
אתם יותר מבינים מה הקטע, מה שאלו על הקטע, כן? ומה שאלתי על הקטע, ואז אתם מבינים על מה שם מדובר יותר. זהו. מה זאת אומרת? חשוב לך מה שהם דיברו? חשוב לך להבין יותר את המקור. כן? אז יש כאן שם שאלות על המקור, איך אנחנו על פני המקור הזה צריכים להתארגן בדרך כלל בעשירייה, לממש את, את הקטע. זה בעצם מה שאני שואל. אז זה מחייב את האדם שוב לשאול את עצמו, ככה אני רואה את זה, ככה אני מקיים את זה או לא.
אז הסיריה שישבתי איתה באותו בוקר ועברתי את הסדנה בפעם הראשונה בשיעור בוקר, הסיריה הזאת צריכה להיות איכשהו נוכחת אצלי כשאני חוזר על השיעור במהלך היום, או...
לא, זה אני שואל לבד. זה אני שואל לבד. מה, אני אאסוף אותם כולם כדי לשמוע איתם יחד?
לא, בפנימיות, ברור שלא לא לאסוף אותם.
לא בפנימיות ולא בחיצוניות. תשמעו מה שכתוב, זהו. זה... שיקלט את זה בפנים יותר. אני אפילו מדבר על... מתוך חוכמה, לא מתוך... מתוך השגה. חוכמה, הרגשה, קצת להתקרב ככה. כן.
אפשר בנושא אחר?
לא. נו, אתה בנושא, באותו נושא, כן.
כן. מה המשמעות של הסדנה?
שכולם ידברו, שכולם יתקשרו, שכולם הבינו על מה מדובר, שיהיה להם דעה אחת או קרוב לזה מכולם. זה מה שעושה סדנה. אם לא סדנה, אז הייתם יושבים כאן כמו באוניברסיטה.
אוקיי, לא, אני חשבתי שגם בנוסף לזה אמורים למשוך אור, אמורים להתחבר.
אם יש לכם מאיפה למשוך אור, תמשוך.
אז עיקר הסדנה היא באמת להתעסק בחומר. זאת אומרת, לנסות להבין יותר, לברר...
לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על סדנה שאתם יושבים בסדנה. אני מדבר שליחות... הוא באמצע יום מתקשר לארכיון ושומע את הקטעים ושאלות.
נכון, אבל זה נגזרת מזה. כי אם אני יכול להקשיב לסדנה לבד ולעשות עם זה בירורים, ואני יושב פה, מה אני עושה פה עם הסירייה שלי כביכול?
אתה תעשה ואחר כך נדבר.
אנחנו עושים את זה שנים.
מה?
יושבים פה בסירייה ועושים סדנה.
ואחר כך אתה שומע את זה
לא,
לבד?
לא. מה,
אז
מה...
אני אומר לך, אז תשמע ואחר כך נדבר. איזה חכם. עוד לפני שהוא עושה את זה, הוא כבר עושה על זה ביקורת.
אני לא עושה על זה ביקורת, אני מנסה להבין מה אנחנו עושים פה בסדנה.
בסדנה אתם מנסים להתקשר יחד ולברר את הפסוק, מה שקראתם, איך לממש אותו ביניכם. אני הייתי לו על זה. על זה שהוא שאל. כן.
לקראת השיעור הגדול ביום ראשון שמתכוננים אליו בכל הכלי העולמי באירופה, חברים מהונגריה רצו לתת לנו דיווח על ההכנות שלהם, איך הם מתכוננים. אז יש איתנו את ננדור מהונגריה שם, שכבר שנים מתרגם את השיעור בוקר, והייתנו גם זולט, הם רוצים...
כן, כן, בבקשה. No, no.
So dear friends, I would like to
חברים יקרים, הייתי רוצה לתת עדכון קצר לגבי ההכנות לקראת הכנס האירופי הקרב. הקבוצה שלי היא קבוצה שהיא לא קבוצה חלשה, אלא אנחנו רוצים לחבר תמיד, להתחבר לכל אירועי ההכנה באירופה, כי אנחנו חלק מאירופה. כל שבוע יש לנו שלוש ארבע פגישות גדולות עם חברים מאירופה. במובן שאירופה מקבלת תמיכה עצומה מהכלי העולמי, אבל הפעולה החשובה ביותר היא איך להגדיל את חשיבות הכנס הזה. ואיך אנחנו יכולים להגדיל את חשיבות האיחוד באירופה. אתמול הייתה אורגנה ישיבת חברים אירופאית, לא רצינו להפסיק אותה. כי כל החברים התחילו להרגיש את הקשר החזק בינינו. הרבה חברים מהכלי העולמי תמכו באירוע הזה, וכמובן שכל יום יהיו אירועי חיבור, גם היום, ואפילו מחר, המשימה המרכזית שלנו היא להגביר את הקשר בינינו. כפי שאתם יודעים, יש לנו כ-150 איש שרשומים לכנס, אז צריכים להגדיל את המספר הזה בימים הקרובים, עד הכנס, וכמובן שגם ההונגרים יבואו לשם, בכנס עצמו. אנחנו מאוד מתרגשים היום ומחר, שיהיו יותר הזדמנויות, עוד הזדמנויות להתחבר לכלי אירופאי, וגם לפני הקבוצה שלנו יש ממש הזדמנות עצומה לשנות את הגורל של אירופה. אז תודה לכם חברים, תודה לתמיכה שלכם ואהבה שלכם, תמשיכו לאהוב ולתמוך, אנחנו מוכנים להתקפה על החיבור.
משימה יומית, במהלך עד שיעור צהריים עוזרים לחברים בתפילה בלתי פוסקת לחזור מהמציאות המדומה למציאות האמיתית של השכינה במרכז העשירייה. עוד פעם, במהלך היום עוזרים לחברים בתפילה ללא הפסקה שהחברים יחזרו מהמציאות המדומה למציאות האמיתית של השכינה במרכז העשירייה.
אם תחנה עליי מחנה,
לא יראה ליבי, לא יראה ליבי, לא יראה ליבי, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, לא יראה ליבי, לא יראה ליבי.
בזאת אני פותח, בזאת אני פותח.